בגיל 21 חזרת בשאלה.
נכון.
כתבת לי שלקחת בעלות על מי זה אלוהים בשבילך.
נכון.
תסבירי רגע את הרקע של כל העניין הזה. בעצם גדלת במשפחה?
גדלתי במשפחה דתייה בירושלים, משפחה מאוד פתוחה. הייתי חשופה לכל מה שקורה בעולם. בגיל 21 התחלתי ללמוד באוניברסיטה, והיה בי משהו שהלך וקרא לי להקשיב עוד ועוד פנימה לקול שלי, ורציתי לבחון באמת מה הקשר שלי ושל אלוהים. בתוך הדת זה מאוד ממוסד, הרבה מזה גם אהבתי, התפילות היו לי מאוד יקרות ועוד הרבה דברים, אבל זה היה לי ממש ממש חשוב למצוא מי אני בתוך זה. זה היה לי לא פשוט.
מה מצאת? איזה אני מצאת שם?
מצאתי שזה נגיש לי, מצאתי כמו שהייתי ילדה וידעתי שזה נגיש לי, רק ראיתי שזה נגיש לי בשפה שלי, שאין משהו שאני חייבת לעשות אותו בתוך החיים שלי, שאני יכולה להמציא לעצמי את התפילות שלי, את המצוות שלי, את הקשר שלי, וזה משהו שהיה לי מאוד מאוד חזק בתוך כל החיים שלי ומאוד מאוד תמך בי.
איך הסביבה מגיבה לזה?
ההורים שלי לקח להם קצת זמן להקל את זה. אני חושבת שבאיזשהו אופן הרבה שנים אחר כך הם כל הזמן קיוו שאני יחזור להיות דתייה.
שיעבור לך ג'וק.
כן, ואני חושבת שגם אני באיזשהו אופן לקח לי מלא זמן. היו הרבה דברים שלקח לי הרבה זמן כמו לעבור עליהם או לא לעשות אותם. זוכרת שהיה לי מאוד מוזר בהתחלה להדליק אור בשבת או אחר כך... אז כן, אז גם לי זה לקח זמן.
היום זה עדיין מוזר?
היום זה לא מוזר, אבל היום זה עדיין אזור של חיפוש בשבילי. מה זה דבר קדוש, מה זה שבת, מה זה תפילה. זה הכל אזורים מאוד מאוד פתוחים ורחבים.
טוב, אז זה רק ככה שינוי אחד מיני עוד אחרים שנדבר עליהם עוד רגע. אז אנחנו מיד נצלול פנימה.
בכיף.
מיד אחרי זה.
הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. ובכל זאת ישנם אנשים שמוכנים להתמסר לתהליכי השינוי, ולא רק לשנות אלא בעיקר להשתנות ולהמציא את עצמם שוב ושוב מחדש. בפודקאסט עושים שינוי תוכלו לשמוע את האנשים שמשחקים all in ועושים את מה שצריך במקום את מה שנוח כדי לחיות חיים מלאים ובעלי משמעות. בכל שיחה אנו צוללים לעומק התהליכים הפנימיים שהם עוברים, הטריגרים שמפעילים אותם, הפחדים והחששות, ההצלחות, הכישלונות, הפעולות שהם עושים וההתפתחות שהם עוברים. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ערן שטרן ברעיונות מרתקים ומעוררי השראה עם אנשים שהפכו את השינוי לדרך חיים. לפרקים נוספים בפודקאסט תיכנסו לאתר doingchange.co.il או חפשו עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, iTunes, Spotify, Google Podcast ואחרות.
ברוך הנמצא.
איזה כיף שאת כאן.
איזה כיף להיות פה ממש.
מתרגשת, אה?
מאוד, מאוד.
טוב, להתרגש זה טוב אגב, זה סימן טוב.
כן, תשמע, אני הקשבתי כל כך הרבה לפודקאסטים שלך, הם ממש הזינו אותי בהרבה תקופות, אז זה ממש מרגש אותי להיות פה.
חשבת שאתי פה?
לא.
בכובע, בכיסא הזה?
לא, ממש לא.
והנה זה קרה.
כן.
אז מעייני מספרת סיפורים, יוצרת גינת אפיות ומטפלת בשיטת הורות כמעשה ניסים, אמא לנעמי ויערה, בת זוג לעידו, ושאלה שאני פותח איתה היא, מכירה?
לא.
מי זו מעיין?
בוודאי. וואו, מעיין היא תושבת ותיקה חדשה בעולם הזה. מצד אחד אני מרגישה שיש מלא מלא דברים שאני יודעת, ומצד שני לוקח לי מלא מלא זמן להביא אותם לעולם. אני כל הזמן חוקרת, כל מעניין אותי ומסקרן אותי, ויש מלא מלא תחומים שאני אוהבת, ועם הזמן למדתי להגיד על עצמי שיש מלא דברים שאני עושה בו זמנית. אז כן.
טוב, אנחנו מכירים כבר שנה יותר?
כן,
שנה,
כן.
מתי התחלת ועושים שינוי?
התחלתי בשנה שעברה, ממש, ממש כמו עכשיו, ממש כזה,
סוף שנה.
כן, ממש סוף שנה. אני הייתי חולת קורונה והקורס שלנו התחיל, של עושים שינוי. מה?
מה התחיל?
סליחה, התוכנית. התוכנית של עושים שינוי 8. וככה הכרתי אותך בעצם.
כן, נכון, עכשיו אני זוכרת המפגש הנכון, התחלנו בזום.
המפגש הראשון היה בזום, הרגשתי אתכם מרחוק, והרגשתי כאילו התחלה של משהו, זה היה כמו להיכנס מבעד לערפל, ומה שקרה בפגישות אחר כך זה פשוט הכל הלך והתבהר בעוד הרבה תחומים.
אז אם את ככה מסתכלת על החיים שלך, מה מבחינתך הנקודות הציון המשמעותיות, כל אחד מאיתנו יש לו את הנקודות האלה שבהם אנחנו, החיים תופסים כיוונים.
כן. אז אני חושבת שבאמת היציאה האמיתית מהבית בגיל 21 ולהתחיל ללמוד באוניברסיטה ולצאת מהמקום המוכר, ואני חושבת שאחר כך אחד השינויים המרכזיים היו שכשהתחלתי לטייל בעולם גיליתי מה האבות האמיתיות שלי. כאילו הייתי צריכה קצת להתרחק מפה כדי לראות מה באמת הנפש שלי מבקשת.
מה אתה תספרי קצת רגע על התהליך הזה, מה היה שם?
הייתי מאוד, אני חושבת הייתי מאוד מאוד בתוך הראש ובתוך הלימודים של האוניברסיטה, למדתי היסטוריה ופילוסופיה, נכשלתי במבחן בלוגיקה איזה 3 פעמים, וחשבתי שזה נורא והיום, ובאחת החופשות שלי החלטתי שאני נוסעת לאירופה ושאני הולכת לעבוד בחווה חקלאית, לעבוד באדמה. לא באתי ממשפחת עיקרים, גדלתי בירושלים במקום מאוד עירוני, אבל הייתה לי משיכה ממש ממש חזקה לעשות את זה, וגם לקחתי איתי את הכינור כדי ללמוד קצת מוזיקה עממית. ובעצם כשהגעתי למקומות האלה נסעתי לאירלנד בהתחלה, וכשגרתי בכל מיני, באוטובוס ישן או בקרוון, וקמתי בבוקר לעבוד באדמה, להפוך את האדמה, לשתול צמחים, פשוט הרגשתי שכאילו אני פשוט חוזרת הביתה, שאני מבינה מי אני, ושגם אני מבינה מי אני בעולם הזה. וגם כשפגשתי את המוזיקה עממית בכינור, מוזיקה אירית, מוזיקה בולגרית, מוזיקה הונגרית, אז הרגשתי גם שזאת המנגינה של הלב שלי, וממש התחלתי להרגיש בת בית.
וכמה זמן היית בחוות כאלה?
הייתי נוסעת בקיץ ככה לאיזה 2-3 חודשים כל פעם, כל פעם מקום אחר, ולאט לאט זה בנה בתוכי, זה משהו מאוד מאוד יציב ומאוד חדש.
אז מה בעצם אמרת שגילית את עצמך שם, אז מה גילית?
גיליתי את השמחה שלי, גיליתי את מה שמושך אותי, גיליתי גם את הפשטות, וגם גיליתי את העבודה של הלב והידיים, כאילו יותר מאשר העבודה של הראש שהייתה מאוד ברורה לי. כן, בעיקר זה.
זה מעניין, אני כאילו חושב על מה שאת אומרת, אני חושב שאנחנו באמת בעולם כזה שאנחנו מקדשים את עבודת הראש, ואנחנו...
ממש.
כאילו היום רוב, חלק גדול מהעובדים, זה עובדי ראש, אתה יושב מול מחשב, מסך, אנשים, מה שזה לא יהיה, אבל כאילו בעיקר מהראש.
כן, אני חושבת שגם אני הייתי, כאילו הייתה לי נטייה כזאת, אני גם באמת מאוד הייתי טובה בזה, מאוד הצטיינתי בזה. אבל כאילו כמו הקרקע הייתה חסרה, היה שם חסר את הדבר הזה שמכריע אותי, וגם הרגשתי קצת כמו תלושה מעולם, והעניין הזה של להתחבר לאדמה דרך הגוף זה ממש העיר אותי, זה ממש העיר את שאר החלקים שבי.
אז זאת תחנה ראשונה, זאת תחנות משמעותיות היה?
תחנה נוספת, כשפגשתי את עידו.
בן זוגך.
בן זוגי. שזה מבחינתי היה כמו קסם ממש.
כמה זמן זה ביחד?
וואו, לא יודעת, משהו כמו 13 שנה.
אנשים אמורות לדעת, זה תשובה, אני לא יודע, זה תשובה גברית.
לא, אני לא טובה בשנים.
אם הייתי שואל אותו, הוא היה יודע?
לא, ממש לא. אני קצת יותר טובה בזה, אבל גם לא משהו. אבל טוב, נכון, אז נעמי בת 13, אז אנחנו ביחד 15 שנים, משהו כזה. אבל הפגישה הייתה מאוד פלאית בשבילי.
באיזה מובן?
גם במובן שחיפשתי מלא זמן, מלא זמן הייתי לבד, ומלא זמן חיפשתי, וקצת לא האמנתי שזה אפשרי, ודרך דווקא עבודה עם הדמיון, שאחר כך הדמיון הפך לחלק מאוד משמעותי בחיים שלי, דרך עבודה עם הדמיון כאילו הצלחתי לדמיין שאני רואה אותו, ודרך מפגש מקרי כביכול ביער, אז פגשתי אותו, גם אחרי שהתפללתי.
אני מתחיל לחוש שיער זה מוטיב חוזר בחיים שלך.
יער זה החיים, ביער קורה הכל. כן, נכון, אבל ביער גם פגשתי את עידו, ובאמת עידו הוא עולם מלא בשבילי, כן, יער בפני עצמו. ואני חושבת שזה מאוד מרגש אותי, כי אני לא חושבת שהייתי מדמיינת שאני אפגוש מישהו כמור, או אתחתן עם מישהו כמור. אז מבחינתי זה ממש העולם שבא ונתן לי מתנה.
אוקיי. ואחר כך, זה עוד, הייתי מניח ילדים,
כן, למרות שאחר כך יש את אבא שלי נפטר באופן מפתיע. בעצם קצת אחרי החתונה שלנו, וזה היה אירוע מאוד משמעותי בשבילי כמובן, גם בגלל שהייתי מאוד מאוד קרובה אליו, וגם בגלל הכניסה הפתאומית של מוות תוך החיים שלי, באופן כל כך לא צפוי. ואחר כך כן, כמובן הלידות של הבנות, שבשבילי זה גם היה מדהים, גם לפגוש אותם, זה משהו שגם קורה לי כל הזמן, פשוט לפגוש אותם, לפגוש. שני בנות, עכשיו כמעט נערות, שאני איתם בקשר ישיר וקרוב. ואחר כך, אחר כך אני חושבת שבאמת היציאה שלי לעצמאות, להפוך להיות עסק עצמאי, להקים את גינת הפיות. זה היה לפני משהו כמו 6 שנים. עוד פעם, אני לא סגורה על זה. אבל זה היה בעצם מהלך שהחלטתי שבמקום לנסות למצוא את עצמי באיזשהו אופן חלקי במקומות שבהם אני עובדת, זה פשוט ללכת ולעשות את הכל באופן עצמאי שלי. פשוט ליצור את העולם שאני כל הזמן מחפשת אותו. וההרגשה הזאת של ללכת ולעשות את זה, והאומץ של כאילו כמו לזרוק את הכל ולנסות, אז זה ממש חרות בי.
אז תגיד רגע בכמה מילים, מה זה גינת הפיות?
אז גינת הפיות...
כלומר זה קורה ביער.
כן, הכל קורה ביער, אבל גם בסטודיו שלי. בעצם זאת סדנה, סטודיו שנמצא בפרדס חנה, ושם אני עושה סדנאות עם מורים וילדים, וימי הולדת וחוגים, שכולם סביב הנושא של קסם ודמיון, וסביב המפגש של ילדים והורים, ובעצם מה שקורה זה שבסדנאות הילדים וההורים ביחד יוצרים עולם שלם בתוך הציץ, עם צמחים ומיניאטורות, ומחכים לפיות שיגיעו, שמבחינתי פיות זה לא חייב להיות יצור קטן מחונף וברוד. זה יותר כל מה שלא נראה. כל הכוחות שאנחנו יודעים שהם מניעים גם אותנו וגם את הטבע וגם את מה שיש מסביב, אבל אנחנו לא יכולים לראות אותם ולא לשים את האצבע, אז גינת הפיות זה כמו לתת להם מקום, להגיד, זה מה שחשוב, זה מה שיש מתחת להכל, אז זה המקום שלי, לתת את המקום הזה לקדושה הזאת.
אני חושב שפעם ראשונה שנפגשנו, זה היה ממש בתחילת תהליך, אני חושב.
כן.
נכון, היה ממש.
נכון.
אפילו אולי לפני.
נכון, נפגשנו לפני התהליך, נכון.
נכון, נכון, נכון.
נכון, כן. היה לי מאוד דחוף לפגוש אותך, אני זוכר.
נכון, 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 רציתי לשבת על העסק, כן, כן. לפני שאתה מתחילה.
נכון.
וראית לי את ה... אני קורא לזה עציץ, זה מה זה מקטין, אני לא יודע איך...
נכון, נכון, אני גם לא מוצאת מילה אחרת, זה כאילו זה כמו עולם.
בדיוק, זה מין כזה, עולם שמתקיים בתוך עציץ.
בדיוק.
אולי זה ככה, העציץ הוא לא העניין פה. ואני זוכר שראיתי את זה, ואני כאילו, זה היה נורא מרגש לראות כאילו את ה... אחד, את היופי של זה, ושתיים, באמת את ה... אני יכולתי לדמיין ולראות איך הורים וילדים יושבים מול הדבר הזה, ויכולים להעביר שעות בסוג באמת של קסם כזה. כאילו, זה באמת, אני חושב, איזשהו... בעיניי סוג של מרחב שיצרת להם, של... שבו... ניסים יכולים לקרות.
זה ממש מה אני מרגישה. זה כאילו, זה גם כל פעם שאני פוגשת הורים וילדים מחדש, זה פשוט מאפנס אותי לראות איך אחרי שאני מספרת איזשהו סיפור והם באים לעבוד ביחד, יש משהו, יש באמת קסם שקורה. ולי זה ממש ממש חשוב, המרחב הזה. זה באמת מרחב שהוא ממש חשוב לי.
אוקיי, אז הגעתי אז כשהגעת בעצם עם איזשהו משהו שכבר התחלתי עם סדנאות וכולי.
נכון.
תספרי קצת מה קרה מאז.
אז בעצם הגעתי במקום שהעסק כבר קם. היה לו שם, היה לו אתר, ידעתי פחות או יותר מה אני עושה, היו לי סדנאות ומהולדת, התחלתי גם ערכות יצירה מאז הזמן של הקורונה, אבל בעצם הרגשתי שקצת אני עובדת על עצמי.
מה זה אומר?
שכאילו יש לי תחביב כזה נחמד, אמא הולכת לסטודיו, כזה שאני עושה אותו לפעמים כן, לפעמים לא, כשמתחשק לי, כשיוצא, כשירח מלא, כאילו
כשזה מסתדר.
כן. אבל באמת הייתה לי תשוקה, ואני חושבת שאמרתי את זה ממש מההתחלה כשפגשתי אותך, שאני רוצה לעבוד בעסק, שממש, שאני רוצה שזה כן. יהיה משהו שהוא באמת ממלא את החיים שלי, גם בשבילי, גם בשביל עצמי, בשביל התחושה שלי, אבל גם הרגשתי כמעט כמו בכל תחום שיש לי, שאני מרגישה שיש לי עוד הרבה מה לומר, שאני רוצה שזה ייאמר, ואני רוצה שזה יישמע. ובעצם לכן באתי גם לתוכנית של עושים שינוי, כי זה השינוי שרציתי לעשות, זה היה לי ממש ברור. ובעצם מה שקרה לי בתוכנית, אני חושבת אחד הדברים הכי מפתיעים אולי שקרו לי, זה שבעצם הבנתי שזה לא קשור לעסק.
תסבירי.
כלומר...
יש כפה שאת מסבירה, אני אגיד רגע משהו, כאילו, למה המשפט הזה, למה עצרתי אותך, כי אני חושב שזה משפט מאוד חשוב.
כן.
כי הרבה פעמים אנשים מגיעים, אנחנו רואים את זה כל הזמן, מגיעים בגלל סיבה X, ואז מגלים שבכלל העניין הוא משהו אחר לחלוטין.
ממש.
כן, אז מה זה היה אצלך? מה קרה אצלך?
אצלי אני בעצם ראיתי שמה שמשמעותי אצלי, שמה שגם עוצר בעדי, זה בעצם הגלים הרגשיים שאני חווה בתוך החיים שלי, זה אני יודעת על עצמי, שאני בן אדם מאוד מאוד רגשי, זה גם לטוב בתוך היצירה, וגם לפעמים זה יכול להיות מאתגר. וראיתי שבעצם העסק שלי עובד על הגלים הרגשיים שלי. כלומר, כשאני בהיי, אז סבבה, הולך. כשאני בלואו, העסק גם יכול להיסגר מבחינתי. ובעצם הוא תלוי ברגש שלי, שזה תלות מאוד חזקה. וראיתי שככל שאני מעבררת את העולם הזה של הרגש, וככל שאני גם שמה שם איזשהו גם יציבות וגם ביטחון, אז בעצם גם העסק שלי מקבל את זה. וגם ראיתי שממש זה הבהיר לי שחוץ מהחשיבות של ביטוי עצמי בעסק והכנסה כלכלית וכולי, העסק הוא בשבילי גם ממש מגרש משחקים, שהוא ממש, ממש אני יכולה להתנסות שם, ואני ממש יכולה לראות איפה הדברים עובדים, ואיפה הדברים פחות עובדים, וזה גם הפך את זה ליותר מסקרן בעיניי, כלומר...
זה מעניין מה שאת אומרת, אני רוצה שנדבר על שני הדברים, אני קראת שני דברים מאוד חשובים, אחד באמת על הקשר בין ה... היציבות הרגשית שאני נמצא בה לבין התוצאות העסקיות. כן. אגב, זה לא רק בעסק, זה יכול להיות בכל שאר תחומי החיים. משתיים על המגרש משחקים, אז אני רוצה רגע להרחיב על כל אחד מהם, כי אני חושב שזה מעניין. נתחיל להגיע עם הראשון. אני חושב שבאמת להיות בעל עסק, זה דורש ממך סוג של יכולות שרוב השכירים פחות נדרשים אליהם ביום יום שלהם. להיות עסק מפגיש אתכם הרבה מאוד אי ודאות וחוסר יציבות והרבה מאוד עניינים של ביטחון עצמי.
ממש הרבה.
ושזה היבטים שהרבה הרבה, שאני לא מגיד ששכירים בכלל לא מתמודדים איתם, אבל לא ב... אני לא חושב שבנקודות חיכוך כאלה משמעותיות כמו שבבעל עסק או עצמאי פוגש אותן. וזה מאוד חשוב מה שאמרת, שבעצם ברגע שזה אנחנו יודעים רגע על מה שנקרא לה, לייצב את הדבר הזה רגשית, אז אחר כך זה גם בא לידי ביטוי בעסק. מה, את יכולת את רגע את דוגמה לאיך זה קרה אצלך, מה ראית, מה זהית, מה השתנה?
אני חושבת שכאילו שזה היה קודם כל להיות בשביל עצמי, כלומר להיות כזה, להיות באמת באמת חברה שלי. בתוך העניין הזה.
תגידי מה זה אומר את חברה שלי, זה אמרת משהו מאוד חשוב, אבל כאילו שזה לא יעבור לאנשים ככה.
אני חושבת להיות בעדי זה נורא קל בחיים, ובטח גם בעסק, כאילו...
כאילו מה, אנשים לא באדם? כאילו זה נשמע כאילו...
כאילו כן, אבל אז יש את הטבלאות ויש את ההכנסות ויש כמה אנשים מתקשרים ויש את המציאות ויש את מה שנחשב ומה שהולך וכמה מגיבים לי וזה, שזה יותר נחשב הרבה פעמים בעיני עצמנו מהאהבה שלנו לעצמנו. ואז זה המדד, ואז לפי זה אנחנו עולים ויורדים. ובעצם הקרקע, העניין הזה של באמת לתת לעצמי יד ולאהוב את עצמי, זה... כן, זה כאילו נדוש, אבל זאת פעולה, עכשיו שאני אומרת אותה ושדיברתי קודם, אני ממש מרגישה שזה כמו עבודת אדמה. כלומר, זה ממש הפעולה הכי הכי בסיסית שממש צריך לעשות אותה ולטפח אותה וכל הזמן לחזור אליה. וכאילו בלעדיה באמת הצמחים צומחים דקים או בלי שורשים, ואני מרגישה שבאמת היום אני יכולה להגיד שכאילו שגם אני וגם גינת הפיות, זה כאילו זה כמו חלק ממני, ואני אוהבת גם את גינת הפיות וגם את עצמי בלי קשר להצלחה כן או לא. כלומר, אני מרגישה שזה ממש חלק ממני.
אני חושב שהנקודה הזאת שתיארת עכשיו היא כל כך כל כך חשובה, כי אני רואה כל כך הרבה אנשים שנופלים שם, וגם אגב אני עצמי גם בעבר הייתי מאוד מאוד נופל ומאוד מושפע מהתוצאה החיצונית, קרה או לא קרה, 0-1, כן, זה משחק כזה מאוד 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 אכזרי.
כן.
אתה, זה הירו או זירו, כאילו אתה...
ממש.
ואני חושב שכשאתה לומד רגע להפריד בין השניים ולא לתלות את הערך העצמי שלך ואת תחושת האהבה שלך כלפי עצמך בתוצאה החיצונית, זה mind blowing, זה שינוי מאוד מאוד מהותי, שוב, לא רק בעסק, בכל לבתי החיים.
כן.
כל הבחירות שלנו נעשות ממקום הרבה יותר בריא והרבה יותר תומך ב-well-being שלנו, כל ההחלטות, כל דבר שאנחנו עושים שהוא כבר לא מושפע מתוך הלחץ הזה של יש תוצאה או אין תוצאה.
כן, ממש, זה גם, אני חושבת שזה ממש ההבדל בין, כאילו, בין סרט שחור לבן לסרט צבעוני. כאילו פתאום הכל מקבל צבע, כלומר גם, אני אגיד את זה, זה לא ממש מילולית זה, אבל נגיד הדרך לסטודיו, או העבודה עצמה, או למזוג לעצמך תה, אבל כאילו מה שאתה עושה, העבודה הופכת להיות עבודה משמעותית, ולא רק העניין של לחכות לאיזה משהו, ואני חושבת שלפני כן, הייתי כל כך בלחץ מהעניין הזה שיש לי עסק משלי ועכשיו אני צריכה להראות שהוא מרוויח ואני צריכה להראות ששווה להשקיע בי את הכסף או את הזמן, שכאילו שהייתי עסוקה מדי כדי פשוט לראות את זה. אז כן, זה מאוד משמעותי.
אוקיי. אז בוא נדבר על המגרש משחקים, הדבר השני שדיברת עליו.
מגרש משחקים זה נראה לי החלק הכיף בלהיות עצמאי. זה ממש העניין שכאילו שזה המשחק שלך, ואתה זה שקובע את הכללים, זה כאילו החלק הכיף בעניין של להיות בחזית, זה שאתה קובע את זה, ובעצם בתוך המגרש משחקים הזה, אתה, כאילו זה ממש הד מאוד חזק, ללראות איפה אתה בתוך שאר החיים שלך. אז... ובעצם כשאני מסתכלת על זה כמגרש משחקים, וכשאני מסתכלת על זה כלשחק, אז וואלה, כאילו, לא יודעת, הרבה יותר כיף, הרבה יותר קל. כן, שואלים אותי אם אני יכולה לעשות את זה, כן, אני יכולה לנסות. אני יכולה להשקיע בזה כסף, כן, אני יכולה להשקיע ולראות מה קורה. כלומר, זה לא איזה משהו כזה מאוד רציני של אנשים.
דרמטי.
כן, דרמטי. אין דרמה, וגם אין את ההפרדה הזאת, לי תמיד הייתה הפרדה. יש את אנשי עסקים שיודעים מה הם עושים, או יש את האנשים שיודעים איך להרוויח כסף. מגרש משחקים, זה הופך את זה למשהו ילדי. והופך את זה למשהו שכאילו לי כיף, אז יהיה פה כיף. כאילו אני עושה פה משהו שבא לי, אז זה מה שיקרה, וזה מה שיגדל, וזה מה שיהדהד. זה, כן, זה משהו.
תני דוגמה לאיך המגרש משחקים הזה קורה בעסק שלך, בחיים שלך.
בעסק שלי זה קודם כל, כל הזמן להחזיר את עצמי למה בא לי לעשות, אפילו ברמת היום-יום. כלומר, בא לי יום ביער, אז בא לי יום ביער, זה כאילו זה משהו שהוא בהכרח יביא אחר כך לתוצאות נכונות. וגם בפעילויות עצמם, בפעילויות עם הילדים, בימי הולדת, בסדנאות, זה ממש קודם כל לראות כאילו איפה טוב לי, ומה בא לי לעשות, ומה בא לי לחקור, ומה בא לי לגלות. גם בכתיבה שלי, הרבה פעמים, בכתיבה הפרסומית שלי, אז זה גם יהיה, לכתוב את מה שעולה לי, לכתוב את מה שבא לי. לראות מה זה עושה, כאילו פחות להיות כבד שם על מה שנכון. והאמת שגם מגרש המשחקים הפך גם בשנה האחרונה גם למשהו שאני יותר יכולה לראות אותו בעניין הכספי. כלומר, של אני אשים עכשיו כסף על משהו מסוים, ואני אראה האם הוא גדל או לא. כלומר, אני מוכנה כאילו להתנסות שם. כן.
וזה, ולאן זה לוקח אותך? כאילו, אם את יכולה לראות דוגמה או מקרה שבה המשחקיות הזאת הביאה לך משהו חדש, משהו לא צפוי, משהו שהפתיע אותך?
טוב, האמת כאילו שבכלל, אם אני חושבת על הרבה דברים בעסק, אז הרבה מהם באמת הוצאו על ידי הורים, שכאילו שרצו ממני כמו עוד משהו, ובעצם משם זה התגלגל. ככה זה היה עם ימי הולדת, שפתאום זה נהיה דחוף למישהו, ופתאום זה הפך לרעיון אצלי שהוא ממש לוקח רחוק. אם אני מנסה לחשוב על עוד משהו כזה, עכשיו לא עולה לי משהו. אולי אתה יכול כמו לחדד את השאלה.
כאילו, סתם, אני רוצה לחשוב, כשאת באה עם גישה כזאת של הכל, שזה מגרש משחקים, אז קורים דברים.
כן.
כן, כאילו, מגרש משחקים, יש הפתעות, יש...
אני חושבת, נגיד...
דברים לא צפויים שקורים.
כן, אני חושבת, נגיד, שנה שעברה, תוך כדי התוכנית, לקחתי החלטה להשתתף ביריד מאוד גדול. יריד שאני תמיד הסתכלתי עליו בעיניים מעריצות. ואמרתי, טוב, זה לגדולות ולמבינות, לבעלות העסקים, ואז פשוט פניתי.
בוא נעשור שנייה נקודות. מה היה שם שפתאום אמר לך, אני יכולה להיות לשחק במגרש הזה?
אז זהו, אני חושבת שבאמת, כאילו, גם תוך כדי התוכנית, וגם תוך כדי עבודה רגשית שעשיתי גם בתוכנית, וגם בליווי הרגשי שעשיתי בהורות כמעשה ניסים, היה בי משהו שבאמת הלך והשתחרר, והלך וכאילו ויותר העיניים נפתחו למה בא לי. וכשראיתי את המודעה הזאת שהיא מחפשת עוד אנשים, זאת הייתה נתנאלה, שעושה יריד החלומות של נתנאלה, שהיא מחפשת עוד אנשים לדוכנים, אמרתי למה לא, ושלחתי לה, למרות שבפנים הייתה לי עדיין מין כזאת כמו בושה כזאת, מי אני, כאילו מה אני מציעה, מה יש לי לתת.
בסוג של הקטנה עצמית.
כן, זה. כן, שאני מאוד רגילה להקטנה עצמית הזאת, גם בעסק הזה הרבה פעמים אני אומרת לעצמי, מה זה כולה יצירה, זה כולה פיות, זה מאוד קל לי להקטין את עצמי שם, אבל היה שם משהו שבאמת ניסיתי והלכתי עליו, ואני זוכרת בריאיון איתה, היא מראיינת בבתי קפה את האנשים שבאים, אז אני באתי עם הערכה, עם מין קופסה כזאת מאוד גדולה, עם כל האדמה והצמחים, וכאילו נכנסתי ככה לבית קפה, והרגשתי, זהו, זה אני, כאילו זה מה שאני מביאה, כזה, take it or leave it, כזה. אבל זה באמת, באמת הרגשתי משחק, כאילו באמת הרגשתי שאני כאילו משתעשת עם זה.
אני חושב שהמשחק מאפשר לנו סוג של חופש.
ממש.
כי אנחנו במשחק, אתה יודע, לא יודע, אם לא הצלחתי, אז בסדר, משחק.
נכון.
אחר שצריך שוב.
נכון, זה גם, אותי זה מאוד מעברר בקריטיות. כאילו, אני ממש רגילה לקחת על עצמי סל מאוד גדול של הכל קריטי, שהכל מאוד חשוב, כן. מה אני אגיד, מה אני אציג, איך זה יהיה, מה יחשבו. והדבר הזה של באמת משחק, זה, אתה לא יכול להפסיד. כלומר, ההפסד והניצחון הוא חלק מהמשחק, אבל הכיף הוא מופתע.
נכון, האמת שזה נכון מה שאמרת עכשיו, כאילו, אם אנחנו משחקים, אז אתה יודע שאתה אפילו תצליח, אתה תפסיד, ואתה בסדר עם זה.
כן.
אתה לא מפסיק לשחק בגלל שאולי...
כן, זה הפסד, אבל זה הפסד שהוא חלק מהמשחק, זה לא הפסד, כאילו, וואו, מה קרה, זהו.
סתם, אני חוזר נגיד לאז, שהייתי משחק כדורסל עם חברים, אז כאילו הפסדתי, אז לא מנע ממני...
ההפך, כן.
ההפך, הרבה פעמים נכון, אני רוצה להחזיר. נכון, זה כבר, זה אצל בנים נראה לי יותר אולי.
אבל לא, אבל אני מתכוון שכאילו שגם ההפסד הוא כאילו כמו חלק מהעניין, אני חושבת ש...
כן, בדיוק, זה הופך את זה למשהו שגרתי ולא דרמטי.
כן, אני חושבת שהקריטיות ומעצור בעסקים, זה אתה אומר, אם אני אעשה את הצעד הזה ואני לא אצליח, אוי ואבוי לי. העסק יקרוס, לא יודעת מה, ואז אתה, וזה מה שהרגשתי הרבה פעמים, ואז אתה נעצר, אז אתה כמו במדבר, אין לך לאן ללכת. והדבר הזה של לשחרר, של פשוט כאילו בוא נלך על זה, בוא נראה מה יקרה, זה הוא מאוד מאוד פותח.
את מגיעה אליה לבית קפה עם הקופסה, מה קורה שם?
ואני כזה מתחילה בסרבול כזה, קצת להסביר על זה וקצת להוציא, ואחרי כמה משפטים היא אומרת, כן, סבבה, יאללה, כאילו, מבחינתי כן, את צריכה לחשוב על זה,
מה זה דורש ממך?
זה דורש ממני, וואו, זה דורש ממני מלא. זה דורש ממני כמו קודם כל להחליף את קופסת המחשבות שלי.
תסבירי.
וקופסה אחרת לגמרי. מי כאילו, אני עסק קטן, אני כאילו, אני עושה קצת, מה שמבקשים ממני, אני עושה למקום של מי אני, מה באתי להציע, מה ההיקף שאני רוצה, מה בא לי לעשות, אז זה מתגלם גם בלהשקיע כסף ביריד עצמו, גם בלהשקיע כסף, בעצם הכנתי ערכות שהן היו לגמרי חדשות.
מוצר חדש.
מוצר חדש, כן.
שאגב, אני חושב שדיברנו עליו, אז בפגישה הראשונה.
נכון.
דיברנו עליו.
נכון, גם דיברנו עליו, וגם מאז הפגישה שלנו הוא באמת השתכלל, והוא כל הזמן גדל, אבל אז הוא היה באמת מוצר מאוד גולמי, שהתחיל באמת בימי הקורונה, כשלא יכלתי לעשות סדנאות, ושלחתי את זה הביתה להורים, וזה היה בעצם להפוך את זה למשהו שהוא מוצר, למשהו שמבחינתי מישהו רואה אותו, והוא ישר מבין אותו.
וגם שהוא לא תלוי בך.
שהוא לא תלוי בי.
שאת בסדנה, אז חייך להיות שם, ופה שברת את החיבור הזה.
ממש. אז, ושהוא, נכון, ושהוא עובד בפני עצמו, גם בפני מי שקונה אותו, וגם בפני מי שנמצא בבית, שהוא מקבל את כל הרוח של הסדנה בבית. אז כן, זה היה עבודה גרפית, זה היה עבודה בעצם של, כאילו של לנסות לסדר את זה, לראות איך זה ילך, ואז עבודה של פשוט להכין מלא, 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 מלא ערכות כאלה.
מה קורה ביריד?
ביריד אני חושב...
קודם כל אני זוכר אותך, בימים האלה אפשר היה לדבר איתך.
אי אפשר היה לדבר איתי. גם בבית אי אפשר היה לדבר איתי, גם לפני כן אני חושבת שחודשיים כמעט אי אפשר היה לדבר איתי, אבל אני הייתי בטריפ.
זה גמרי בתוך זה.
כן, הייתי ממש... וגם כאילו פשוט, אני נראה לי שהופתעתי פשוט מזה שנהניתי כל כך מהאינטנסיביות של העבודה. אני חושבת שהשחרור, אפרופו לשחק, זה העניין של להחליט, וכאילו, ואומרים את זה הרבה בתוכנית, אבל של all in. כאילו של פשוט לפתוח את הדלת של המגרש, ולהגיד אני פה. כאילו שורקים מבחוץ, זה מבחוץ, לא משנה. כאילו אני משחקת, וזה היה משהו שהיה מאוד מאוד חזק. כאילו הייתי בסטודיו הרבה, ניסיתי גם לפענח הרבה דברים, וגם באמת עבדתי הרבה, וכשהגעתי ליריד, היו הרבה נשים וגברים לידי שפתחו דוכן, וזה היה באמת דוכן בתוך יריד, אבל אני הרגשתי שאני עומדת על הבמה, כאילו מבחינתי, ואני הרגשתי שאני גם אומרת, הנה אני, כאילו אני פה, אני פה במקרה גם בתוך הקופסה הזאת. וזה מאוד מאוד, זה מאוד מאוד ריגש אותי להיות שם.
מי זאת מעיין שאחרי יריד? כאילו, מה משתנה בך תוך כדי? כי אני יודע שישתנו לך דברים.
נכון, ממש.
יש מידע פנימי.
כן, זה נקודת שינוי ממש ממש משמעותית.
באיזה מובן?
אני חושבת שזה הפך להיות קודם כל ממשהו אישי סודי שאני עושה בסטודיו, ויש אנשים שיודעים עליו, למשהו שהוא קיים בעולם.
סוג של יציאה לאור כזה.
יציאה לאור ממש. וגם למצוא כמו את הקהילה, את האנשים שזה מדבר עליהם, זה היה מאוד מאוד חזק לעמוד בדוכן, ואנשים היו יכולים לעבור איזה 5 מטר, וכאילו פשוט להימשך לדוכן ולהגיד, וואו, מה זה? מה זה? מה זה הדבר הזה? וכאילו אמרתי, וואי, הנה, הנה, זה אחים והאחיות שלי מהיער, מאיפשהו. אז זה היה ממש ממש חזק לראות את זה. וגם הדבר של... זה כאילו נראה לי ממש כמו חלום של ילדה קטנה, של כאילו של להכין חנות מהדברים שלי, מהדברים שהם הלב שלי, ולמכור אותם ולתת אותם לאנשים. ואחר כך גם לקבל את התגובות אחר כך מהבית של אנשים שעשו את זה, של הורים וילדים שישבו ביחד והכינו את הערכה.
שזו תגובה הכי מרגשת שאת
ממש.
בפרט?
יש, וואי, יש מיליון ממש. כאילו אני, כאילו יש, אני גם שומרת לי אותם, כי הם באמת כל כך, גם תגובות של, מהתגובות של ההתחלה, של פתחנו את הקופסה ומה שראינו, והתחלנו לי, יש מלא עטיפות קטנות בפנים, אז פתחנו את כל העטיפות הקטנות, ועד צללנו, כאילו צללנו, 2, 3, 4 שעות, לא שמנו לב שהזמן עובר, הקשבנו לסיפור, והתחלנו פשוט לבנות עם הילדים, שזה מבחינתי מה שאני רוצה שיקרה, שפשוט כאילו כמו יהיה בועת קסם, שההורים והילדים ביחד, שהם מדברים אותה שפה, והם עושים משהו ביחד, וגם תמיד מאוד מרגש אותי אחר כך, שאנשים אומרים, אנחנו מסתכלים על העולם הזה כאילו ביחד, אנחנו רואים אותו צומח, זה הופך להיות משהו שהוא חלק מהחיים, אנחנו הולכים ביער ומחפשים אוצרות, אז זה כאילו משהו שמשפיע והופך להיות אחר כך משמעותי.
טוב, עוד דבר מעניין ככה ש... שגיליתי עלייך, לא ידעתי את זה קודם, שאת שרה בהרכב של נשים,
נכון.
שמלחינות ושרות, שירי לידה ויצירה. כן. מה זה שירי לידה ויצירה? תסבירי את זה רגע.
טוב שיש מה להסביר ככה. בעצם אנחנו ארבע נשים, ארבע אמהות, ששרות, אני אומרת שירי לידה, כי בעצם נפגשנו סביב שירי לידה. הייתה לנו חברה משותפת שאספה, עשתה פגישה של מלא אמהות שכולם כתבו שירי לידה.
וואלה.
שזה שיר שאפשר לכתוב, נגיד את השיר שלי אני כתבתי כשהייתי בהיריון עם נעמי, עם הבת הראשונה שלי, אבל לפעמים זה שירים שיכולים לעלות אולי סמוך ללידה, או אולי אפילו אחרי, אבל שירים שקשורים ליצירה הזאת שהיא מיוחדת, וכולנו באנו לשם ושרנו את השירים שלנו, היו שם איזה 20 ומשהו נשים, היה זה רעיון על מופע משותף, ומתוכם ארבע נשים בעצם ממש התחברנו, והפכנו להיות הרכב בסופו של דבר. אז אנחנו באמת, אז הוצאנו דיסק שהוא עם השירים שלנו, שנקרא מורקה שירים מן הבאר, ומדי פעם אנחנו נפגשות ועושות מעגלי שירה והופעות שאנשים יכולים לבוא. אז כן.
טוב. יש, או עם איזה, כל התהליכים האלה שעברת ושינויים, מאיזה מחירים, איזה מחירים פגשת דרך?
אני חושבת, אני לא יודעת אם זה יהיה מוזר שאני אגיד, אבל אני חושבת שהרבה פעמים חשבתי שיש מחירים פנימית, כאילו, ובסוף אחר כך גיליתי שזה בעצם לא היה מחיר, כלומר, אני חושבת שחשבתי שזה יהיה מחיר גדול, כאילו להתחייב לעבודה, לעסק, ולא להיות בבית, ולא להיות עם הילדים, ובסוף הסתבר שזאת הייתה מתנה, כלומר זאת הייתה מתנה גדולה לי ולילדים. או חשבתי שיהיה לזה באמת איזשהו מחיר כלכלי, ובסוף הסתבר הפוך. ואני חושבת שאני לא יכולה לראות מחיר אמיתי, כאילו בעניין הזה של השינויים. אני חושבת שבאמת כל שינוי זה כאילו זה ממש עוד מעגל כזה בתוך הגזע עץ, נגיד שאני היום, זה מאוד ברור לי. אני ממש לא יכולה לחשוב על משהו ש...
את לא תופסת את זה כמחיר בעצם.
כן.
שזה אני חושב נקודה ששווה כאילו כן רגע לשים את הדרכור, כי אגב זה לא רק את, אני בכוונה שואלת את השאלה הזאת הרבה אנשים, כי אני מה שנקרא, I'm trying to make a point, אנשים שמאזינים, שכשאתה באמת עושה את הדברים מהמקום הנכון, מהמקום של באמת מה שאתה רוצה, אז אתה מוכן לשלם מחירים, ואתה פשוט לא רואה אותם כמחירים.
כן.
אוקיי, אני חושב שה... מחיר הוא כבד כשאנחנו לא בשלמות מול הדבר הזה שאנחנו רוצים לעשות אותו.
כן, גם כשאנחנו לא בשלמות וגם אני אגיד כשאנחנו מדמיינים. כלומר, אני אכלתי ממש, היו לי דמיונות כאלה על מה יהיה המחיר שאני אשלם, מה יקרה.
שדמיונות בדרך כלל הרבה יותר כבדים, הרבה יותר דרמטיים מהמציאות.
והרבה יותר ציוריים ממש.
המציאות בדרך כלל הרבה יותר נדיבה מהדמיונות שלנו בהקשר הזה, נכון?
אז... ואז בפועל מסתבר שזה מין פחד, שכאילו שעוד פעם, שרוצה שפשוט תראה אותו, תהיה ידידותי אליו, ושברגע שאתה הולך איתו, זה מסתבר שזהו, ששם היית אמור לשחות, שזה המקום שבו היית אמור ללכת, שזה מה שנועד לך, זה השביל שלך, זה נהיה מאוד ברור ברגע שעושים את זה, וממש אין שום מחיר, זה ממש ממש ברור.
התקלת לאורך העשייה שלך בביקורת, לא יודע, נגיד, זאת אומרת, העסק שלך, המוצרים שלך, אתה יודעת, הם בקלות יכולים להתפס על ידי אנשים, להגיד, מה זה הדבר הזה, ולמה שאני צריך גינת פיות בגינה שלי?
אז אני חושבת, אני כמעט לא נתקלת בביקורת, אני פשוט חושבת שהאנשים האלה פשוט בסוף לא מגיעים אליי. יש לי ביקורת פנימית הרבה פעמים.
שהיא בטח יותר גרוע מהכל.
שהיא בטח, ממש, אני ממש, אני חושבת שהאנשים הכי אכזריים לא יכולים להטיח בי את מה שאני מתיחה בעצמי.
אני לא זוכר איך המשפט הזה הולך, אבל יש איזה משפט, אני לא יודע של מי, שאומר פעם שאם היינו מעיזים לדבר על מישהו אחר, כמו שאנחנו מדברים על עצמנו, כבר מזמן היו זורקים אותנו לכלא, משהו בסגנון הזה.
כן.
משהו בסגנון הזה, כאילו זה הוצאת דיבה ברמה חמורה מאוד.
כן, אז באמת אני חושבת שעוד פעם, כמו המחירים, בסוף כשאני יוצאת לאור, ובסוף כשאני מביאה את מי שאני, אז אני לא חושבת שיש ביקורת.
מאיפה את מקבלת השראה? מה, חוץ מהיער? מהיער בטוח, לא?
מהיער בטוח, ממש. באמת מהיער בטוח.
מה יש שם עבור?
אני לא יודעת, כאילו אני יודעת, אבל גם אני לא יודעת, אני יודעת שכאילו שאני יכולה לתפוס את עצמי בהרבה רגעים ולהגיד, לא טוב לך, את לא זוכרת אפילו למה לא טוב לך, פשוט תסעי, תיכנסי לאוטו, תצאי ליער וזהו. אני חושבת שיש שם בשבילי גם משהו שהנפש שלי שם מאוד מאוד חופשייה, אבל אני גם חושבת שבאמת כאילו הדבר הזה של לראות מקום שהוא כל כך עשיר וכל כך רב גוני וכל כך צומח כל הזמן, זה פשוט ישר משפיע על הלב בפנים. זה כאילו נותן את הדוגמה הכי חיה של אלוהות ושל העולם ושל הבריאה. אז כן, היער ממש, וכל פעם שאני באה אני כאילו פשוט לא מאמינה, כאילו לא מאמינה שאלוהים סידר ככה את העולם, שכאילו שיש את המקום הזה שפשוט אפשר לבוא אליו. אז היער מאוד, מוזיקה מאוד נותנת לי השראה, באמת מוזיקה שהיא בעיקר נוגעת ללב, או מוזיקה של תפילה, מוזיקה עתיקה, מוזיקה עממית, מוזיקה ש...
בכלל נשמע שאת הרבה יותר אדם של לב מאשר של ראש.
נכון. נכון, אבל...
זוכר שבפגישה הראשונה שלנו,
כן.
אם אני זוכר נכון, דיברנו על זה שאת רוצה להוריד את הדברים, להוריד אותם יותר לקרקע, או משהו כזה היה בשיחה.
כן, אז אני חושבת שכן, הרי הראש והלב והגוף הם כאילו תמיד, תמיד בשיחה. ואני חושבת שכאילו שבאמת אם משתמשים נכון בראש, ואם זוכרים אותו לתפקידים המסוימים שלו, אז הוא בסדר גמור. כל עוד הוא לא בועט פנימה וזורק את כולם החוצה. אז כן, אז יער, מוזיקה, אנשים, עידו, המשפחה שלי, נותנים לי הרבה השראה.
מה את חושבת שהילדים שלך לומדים לך?
וואו, הם לומדים ממני שמותר להביע רגשות, זה בטוח.
זה כבר חשוב.
כן. הם רואים אותי בכל המצבים, כועסת, עצבנית, בוכה, שמחה, מתרגשת. זה ממש, אני חושבת שכאילו שמהרגע שקיבלתי את זה, זה גם ממש, קיבלתי את זה על עצמי, אז זה ממש חשוב לי שהם יהיו חלק מזה, שהם יראו את כל הפלטה הזאת. וגם הם לומדים שחלומות גדולים, מוזרים, קטנטנים.
בעיקר קטנטנים.
כן. שאפשר להגשים אותם, כאילו זה... כן. ואני חושבת שהם גם לומדים ממני, אני חושבת, ואני חושבת כאילו גם לומדת גם כל הזמן, פשוט להשלים עם מה שלא מושלם. אני חושבת שיש אלף טעויות שאני עושה באימהות. ואני חושבת שחלק מהעניין שלמדתי זה פשוט לא לרדת על עצמי בעניין הזה, פשוט להגיד.
אני חושב שבהגדרה כהורים, כן. אנחנו נולדנו לטעות, לא?
נכון, נכון, אבל עוד פעם, כאילו בפנטזיה, ואני הייתי בפנטזיה הזאת הרבה מהשנים הראשונות שלי כהורות, בהורות וכאימא, נורא רציתי שזה יהיה. מסוים, נורא רציתי שזה ייראה בדרך מסוים, נורא רציתי שהרוחות שלנו ייראו בצורה מסוימת, שהשיחות שלנו, שהבילויים שלנו ייראו בצורה מסוימת.
יוצרים איזושהי פנטזיה בראש של איך ההורה או אבא או אמא שאני אמור להיות, ושבדרך כלל בין זה לבין המציאות אין שום קשר.
נכון, נכון, אבל זה לוקח מלא זמן לפרום את זה, כמו באהבה, שיש לנו את הדימוי ההוליוודי, וזהו, זה כאילו כל כך מוטבע בנו, שממש הבני זוג שלנו יכולים לסבול מהדמיונות שלנו, ואנחנו,
אגב, אמרת חלום כמו סרט הוליוודי, אני חושב שבאמת לדבר הזה יש השפעה מאוד גדולה, לעצב, את יודעת, אנחנו עומדים הרבה מתוך סרטים שאנחנו רואים, ומתוך התרבות, כאילו על איך... איך סתם, איך אהבה אמורה לראות, איך מיניות אמורה לראות, איך משפחה אמורה להיות. כן. אנחנו מקבלים כל מיני רעיונות מהדבר הזה, ובגלל שהנרטיב הוא די יחיד, אז ברגע שאנחנו פוגשים את המציאות, שהיא לא כזאת, היא לא סרט הוליוודי, אז זה נראה לנו שזה... we're fucked up.
כן, זה ממש ממש כואב, וזה גם, הדברים האלה הם ממש כמו מחסום בפני אהבה. כן. זה משהו שאני מרגישה יותר ויותר עם הבנות שלי.
גם אהבה
שלי.
לעצמך.
כן, גם אהבה לעצמי. וגם להם, במקום לאהוב אותם, אני רוצה לחנך אותם, אני רוצה להראות להם משהו, אני רוצה ללמד אותם, אני רוצה לפתח אותם. אבל בסוף זה רק אהבה שהן מבקשות.
נכון. תגידי, אם הייתי יכול לארגן לך שלט חוצות ענק, ששמים אותו במרכז העולם, את חיכית לשאלה הזאת, לא?
אבל האמת שברכבת נזכרתי בה, ואז אמרתי, רגע, מה אני אגיד? מה אני אגיד? מה עם השלט חוצות?
אז מה היית כותבת עליו? אני לא צריך לשלים את השאלה, את מכירה.
אני חושבת שאם היו לי נגיד, עכשיו אני חושבת על זה, אם היו לי נגיד, יש את השלטי חולצות העוקבים.
אני מפרגן לך גם את זה.
בראשון הייתי שמה מראה, ובשני הייתי כותבת, אתה אומן של החיים שלך, לך על זה, תתפרע.
אז הגענו לפינתנו שנקראת שאלה בהפתעה. יש לנו פה קלפים, ארבע חפיסות, תבחרי אחת.
טוב.
אוקיי. ופשוט, כן. לא, את תשלפי את הקלף.
אני אשלפי
את הקלף. רגע. למען שלא תגידו שזה פה מכור ומכוון, את יודעת, הנה, הכל פה בפיקוח...
משפטנים בכירים. פיקוח
משפטנים בכירים, רואי חשבון, סוללת רואי חשבון, אנחנו מפקחים על התהליך הזה, ופשוט תבחרי לך כאן איזשהו קלף.
אוקיי. וואו, איזה שאלה.
וואו, בשבילך.
כן.
באיזה פעילויות את מרגישה שאת מאבדת את תחושת הזמן?
יואו, יש כל כך הרבה פעילויות. השאלה באיזה פעילויות יש לי תחושת זמן? אבל בללכת, כאילו, וואו, בללכת ביער, בלשמוע מוזיקה, האמת שאפילו בלבהות, כלומר, אם כאילו אם כולם היו מחליטים יום אחד לרדת לרחוב, ולזרוק את השעונים ולבהות, הייתי ממש מרגישה.
האמת שאני כבר כמה שנים מסתובב בלי שעון, הייתי אני חושב מכיתה א' עם שעון על היד,
כן.
ולפני, לא יודע, כמה 6-7 שנים, הוא נפל לי ונשבר.
כן.
וזה גם היה שעון מאוד יקר. הסתכלתי עליו ואמרתי, כנראה לא צריך אותו יותר.
כן. אז אני זוכרת גם בתוך התוכנית, אז יש גם דברים שאנחנו רושמים לעצמנו, להגיד לעצמנו, כמו להתמודד עם הפחדים. ואחד מהם היה, שאני עדיין אומרת אותו, זה שבאמת להאמין לשעון הפנימי שלי. כלומר, להאמין שכאילו כשאני צוללת, זה סבבה. כשאני מקצרת, זה סבבה. כאילו... אז כן, אז לצלול בכיף, כאילו כשזה קורה לי.
טוב, בא לך עוד אחת?
טוב. יאללה. וואו.
מה השאלה הזאת?
כאילו מהכיוון השני לגמרי. הבנת?
אם נראה אם הבנתי את הנכון, זה שאלה מעניינת. אם הייתי יכולה לגרום לפשיטת רגל של אדם או חברה מסוימת, למי זה היה? כאילו, את מי את רוצה להוציא מהביזנס?
בא לי להגיד משרד החינוך, אבל לא מזה. אבל...
אני מצטרף לעתירה הזאת.
אבל זה, ולכל אחד שאומר, כאילו, לא למורים, אבל לכל אחד שאומר...
למערכת.
למערכת, ולכל אחד שאומר למורה מי הוא אמור להיות, כי מורה בעיניי זה אחד המקצועות שצריכים להיות הכי קשובים פנימה. ומי שמסתכל מהצד ולא נותן ציון על כל תנועת לב קטנה, אלא על משהו שהוא ממש ממש לא משנה ולא חשוב, אז בעיניי זה באמת פשע.
טוב, יש לנו פה, אני קודם כל חותם, אני אספר לך על זה משהו, וזו סיטואציה מעניינת, כי אתם לא רואים את זה, אבל יושב איתי כאן הבן שלי ניר, שהוא כאן עורך אותנו בזמן אמת, וכשהוא היה בכיתה א', אז אני לא חושב שהוא יודע את זה, המורה שלו אמרה עליו שהוא חולמני. כשהיא אמרה את זה, היא אמרה את זה כסוג של בעיה, ואני הסתכלתי עליה ולא הבנתי מה היא רוצה לעזאזל, כאילו ילד יש לו דמיון מדהים, אחד הילדים הכי יצירתיים שאני מכיר, וכאילו, והיא תהיגה את זה כבעיה.
כן.
ואני חושב שזה משהו שהוא בעיה של המערכת, יותר מהכל, כן, כאילו, היא אמרה, הוא לא מקשיב לי כמו שאמור להקשיב, כן, כאילו, את יודעת, הוא לא מקשיב כמו שילד ממוצע בכיתה ממוצעת, למורה ממוצעת, אמור להקשיב, והבעיה היא כאילו אולי שם, שאולי את, לא נגיד, משעממת, או לא מעניינת אותו, אז אולי שם הבעיה.
אולי הוא פשוט מקשיב למה שצריך להקשיב.
נכון, ולא...
אבל אני זוכרת גם שאמרו עליי הרבה שאני חולמנית, ובאמת זה צריך להיות שמורה מסתכל על ילד ורואה אותו חולם ואומר, וואו, מעניין מה עובר לו בראש עכשיו.
זה מדהים זה.
כן, ממש. מעניין מה הוא ממציא.
נכון, לגמרי. יש משהו שהייתי צריך לשאול אותך ולא שאלתי?
אני לא יכולה לחשוב על משהו כזה. בטח יש עוד אלף דברים, אבל אני לא זוכרת.
יש משהו שהיית רוצה לשאול אותי?
כן, אני חושבת שהייתי רוצה לשאול אותך משהו, ואפרופו הדבר האחרון, אני רוצה לשאול אותך אם אתה זוכר חלומות שלך כשהיית ילד.
היה לי... היה לי חלום שאני זוכר אותו פשוט גם כשיחה, שיחה עם אחי גדול ששאל אותי מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדול, אז אמרת לו, אני אהיה סופר, והוא צחק על זה, והוא אמר לי, עדיף שתספור כסף. אז זה משהו שהגשמתי. האמת שזה מעניין, כי אני לא זוכר הרבה חלומות שלי כילד, לא מודעים לפחות.
כן. נראה לי שזה גם, זה הרבה פעמים משהו שהוא נגיש לנו, והרבה פעמים גם משהו שלא, שלפעמים...
אני חושב שאני פשוט הייתי מאוד, כילד מאוד מרצה ומאוד צייטן, ומאוד הולך בתלם ובמסגרות, ילד טוב ירושלים כזה, כן? ואני חושב ש... כשאתה, לפחות אני, כשנכנסתי לפוזיציה הזאת, אז אין לגיטימציה לחלומות, כי זה לא רלוונטי.
כן.
לא רלוונטי החלומות, זה רלוונטי שאתה צריך, לא יודע, ללמוד מגמה עיונית, כדי שתוכל להתקבל לאוניברסיטה, כדי שתוכל למצוא עבודה טובה, כדי שתוכל למצוא, להפליג לפנסיה. כאילו זה מה שחשוב, החלומות הם לא לגיטימיים.
כן. ואז מסתבר כשאתה מבוגר, זה הדבר היחיד שחשוב.
זה חשוב, בדיוק. אם אתה מבין את זה, hopefully.
תצא מהשיעור ותחלום במסדרונות, זה יעזור.
הייתה לי לא מזמן שיחה עם אמא שלי, וסיפרה לי על איזשהו אחיין של בדודה שלי, משהו כזה, ואמרה שהוא עובד באינטל. אמרת לה, אחלה, זה אחלה חברה אינטל. אמרת לי, כן, אם הייתה כל כך טובה, אז למה עזבת? אמרתי לה, כי זה כבר לא עניין אותי. זה לא סיבה לעזוב עבודה.
תתרכז בעיקר.
בדיוק. טוב. מי שרוצה קצת פיות וגינות וחלומות, מה, איך הדרך הכי טובה ליצור איתך קשר?
אז ללכת ביער ובקצה היער להיכנס לאתר שלי, לגינת הפיות.
אנחנו גם עושים קישור בדף של הפודקאסט.
כן, ולמצוא אותי שם, לבוא לבקר אותי בסדנה. לסדנאות להורים וילדים, להזמין אותי לבוא לסדנת יום הולדת, להזמין ערכה הביתה. אפשר גם לבוא אליי לטיפול בהורות כמעשה ניסים, קצת לדבר על קשיים כהורים. אפשר לשמוע את המוזיקה שלנו של מורקה וספוטיפיי. וזהו, ואפשר לחלום, בטח ניפגש במישור הזה גם כן איפשהו.
מדהים. טוב, אז המון תודה.
בכיף, מהווה.
ואני רק אגיד, אם אהבתם את הפרק ואם נהניתם, אז שני דברים שאני מבקש גם לעשות. אחד, שתפו את זה עם עוד אנשים כדי שתוכלו, שהם גם הם יוכלו להפיק מזה ערך. ושתיים, אם נהניתם מהפרק, אז אל תהיו קמצנים, בואו תפרגנו לנו, כן? כנסו אפליקציה שאתם מאזינים, שימו שם הכוכבים, ואני מאוד מקווה שרווחנו לפחות 5 כוכבים מכם. תודה רבה, מעיין.
בכיף, תודה רבה לך.
להתראות.
זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב, או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא אותו באתר הפודקאסט, doingchange.co.il, את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט, ואנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר doingchange.co.il. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. אתם מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, feedback@eranstern.co.il, או בפייסבוק שלי, facebook.com/eranfanpage. אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם לעבור שינוי. שתפו אותם ושלחו להם את הפרק. במילה אחרונה, אבל חשובה. אם קיבלתם השראה מהפודקאסט ואתם מרגישים את השינוי בוער בכם, אם החלטתם שאתם רוצים שינוי ואתם מוכנים לעשות את מה שצריך ולא את מה שנוח כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות, ללא עלות וללא התחייבות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין כיצד לקדם את השינוי בחייכם. לתאום השיחה ייכנסו לאתר eranstern.co.il/doingchange, ושוב eranstern.co.il/doingchange. אני ערן שטרן, שמח שהזנתם, ונשתמע בפרק הבא.